ברוכים הבאים, שבוע טוב.
שבוע מבורך.
שיהיה לכולם ברכה והצלחה בעזרת השם בכל העניינים. כל מי שצריך מה שהוא צריך, בעזרת השם. פרשת קורח. פרשה מאוד 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 קשה. אחת הפרשות הכי קשות בתורה. פרשה מאוד מאוד כואבת. אך עם כל הכאב והצער, נלמדים ממנה כמה מהלכים שחשובים מאוד לחיים שלנו. נקצר בדרך כלל, בעזרת השם נקצר בעניין את סיפור הפרשה, נסביר אותו פשט של הפשט, שנבין על מה מדובר. משה רבנו מינה את אחד האחיינים שלו, אחד מבני המשפחה, אליצפן בן עוזיאל, לתפקיד ראש השבט, תפקיד ראש השבט. קורח, שראה את המינוי הזה, עשה לעצמו חשבון. לפי סדר האחים, אני אמור לקבל, אחרי שמשה ואהרון לקחו את הכהונה והמלוכה, אני אמור לקבל את תפקיד ראש השבט, או כל תפקיד בכיר אחר שיהיה, זה לא משנה. ברוך הבא. קורח התחיל לחשוב שמשה רבנו פועל על דעת עצמו, כי המינוי כביכול לא הוגן לפי דעתו. הוא צריך לפי הגילאים, לפי הזמנים, לפי הבכור הקטן והיותר קטן והאחרון, הוא צריך להיות עכשיו באופציה לקבל, הוא צריך להיות בפוטנציה, באופציה לקבל תפקיד, והוא לא קיבל. חשב שמשה ואהרון רוצים לצאת נגדו, להפיל אותו ולהתנכל אליו. מה עשה? צריכים להבין קורח, שאומרים קורח, עשיר כקורח, קורח היה אדם מאוד מאוד עשיר. מאוד מאוד עשיר, היה אולי הכי עשיר כמעט כל מה שמסופר בספרות היהודית, הוא היה בין השלוש הכי עשירים הגדולים. הכי עשיר הוא היה. אבל עליו נאמר, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לא משנה מה שיש לאדם שהוא רוצה להשיג אותו, ברגע שהוא משיג את אותו הדבר, הוא משיג את אותו הדבר, ברגע שהוא משיג את אותו הדבר, לא משנה מה זה. אפילו אם זה יהיה רפואה, אדם שחולה, הוא השיג את הרפואה, אתם תראו שאחרי כמה חודשים הוא עוד פעם התחיל לאכול אותו, וללכת עוד פעם לעשן סיגר, כאילו לא קרה שום דבר. כל מה שאדם משיג, שהוא מקבל אותו, הנפש שלו מתרגלת אליו בחזרה, הופך להיות כמובן מאליו, מחפש ריגוש אחר. אדם חי תחת ריגושים. אז שום דבר באמת לא יכול לתת לו את הכוח לחיות בצורה נורמלית ובריאה בחיים שלו. מה עשה קורח? היה מאוד מאוד חכם, צריך לדעת. על קורח נאמר, צדיק, התמר יפרח. היה תלמיד חכם. היה יודע את כל התורה בעל פה ישר והפוך. היה אדם מאוד מאוד קדוש. זה לא איזה אחד מהרחוב שהתחיל לקום, החליט לקום נגד משה רבנו. צדיק, התמר יפרח, סופי תיבות, זה קורח. היה אדם מאוד מאוד גדול. צריכים להבין שהוא היה בין הראשים, הוא היה מנושא הארון, ארון הקודש, ארון הברית, הוא היה מהנושאים שלו, מי שנושא את הארון זה אדם מאוד מאוד גדול. אם כן אנחנו רואים שמחלוקת, הפרשה הזו מסבירה לנו מה הכוח של מחלוקת. מה כוחו של השלום ומה כוחה של המחלוקת. המחלוקת, הכוח שלה הוא מאוד 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 מורכב. כל אדם שנמצא בעמדה מסוימת מול אדם אחר או מול קבוצה אחרת או מול מדינה אחרת, לא משנה, כל גוף שנמצא מול גוף אחר תמיד ייצור לעצמו בפנימיות של המצפון תירוצים שיאשרו את הדרך שלו. ברמה שאפילו יכול להיות ששני רבנים יתווכחו ביניהם וישפילו את התורה הקדושה בשביל הוויכוח, וכל אחד יחשוב שהוא הצדיק והוא הצודק והדרך איתו וכל מה שהוא אומר קדוש, והשני לא נכון, שקר, טומאה, עולם השקר. מה שחשוב כאן זה שנוצרה מחלוקת. לא משנה מי צודק ומי לא צודק, נוצרה מחלוקת. ברגע שנוצרה מחלוקת, בשמיים נוצר חור. חור, ממש חור, שאי אפשר לתקן אותו. אי אפשר לתקן לעולם. כי המחלוקת משרישה באדם שנאה ליקום. כי כשאדם שונא אדם אחר, למעשה הוא שונא את היקום. כי האדם, כל היקום נברא בשבילו. כל היקום נברא בשביל האדם. כשאדם שונא אדם אחר, הוא שונא את היקום. שונא את היקום, שונא את הקיום. הקיום זה כוחו של הקדוש ברוך הוא, וכביכול אפשר לומר שאדם שונא אדם אחר, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא כביכול. בגלל זה אנחנו לא יכולים להתפלל בלי להגיד שאני אוהב כל אחד לבני ישראל בבוקר, כי נפשי הוא מאודי, והרני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מלכם לכם הקדוש ברוך הוא. קודם כל אני אומר שאני מוכל וסולח ואוהב כל אחד מבני ישראל, כדי להכין, להכשיר את הנפש לתפילה. אני לא יכול ללכת בשנאה ובתינה ולהתפעל לקדוש ברוך הוא. כי את התפילה מגיעה במקור של טומאה. מגיעה במקור שהיא בכלל לא תשפיע בשמיים, אם היא תשפיע רק לרעה, גם אם זה ראה לנו לטובה. על כן כל אדם צריך לאהוב כל אחד ואחד מסביבתו, מחבריו, ממכריו. זה העניין של המחלוקת. והפרשה הזו, אתם צריכים להבין, הפרשה הזו היא פרשה מאוד מאוד משפיעה בתורה. היא פרשה ש... אלפי מדרשים יש עליהם, ממש סיפור עצוב וכואב, אך אפשר לקחת ממנו את המוסר שאנחנו ניקח עכשיו. הגיע קורח שהיה מאוד מאוד חכם, סליחה, הגיע קורח שהיה מאוד מאוד פיקח, הוא לא היה חכם, הוא היה פיקח. פיקח זה אדם שיכול לצאת מתסבוכות. חכם זה אדם שלא נכנס מלכתחילה לתסבוכות. הוא היה פיקח. בפירוש, קורח לא היה חכם, היה פיקח, כתוב את זה כמה וכמה פעמים. פיקח היה, לפני, בסיום הפרשה, קראנו, פרשת שלח לך, מה קראנו בסיום הפרשה בשביעי? פרשת ציצית. הגיע קורח למשה רבנו ושאל אותו, אחרי שהוא גילה שהוא כביכול, כביכול, משה ואהרון ממציאים מעצמם. הלך ואמר להם, תגידו לי, ציצית, שכולה תכלת, כולה תחלת, כולה, מההתחלה עד הסוף תחלת. תוציא ידי חובה אדם, להתשפיע, ויגיד לו, לא, אם מספיק רק שיהיה פתיל אחד של תחלת, זה מה שמוציא ידי חובה. אומר לו, כולה תחלת, לא, לא עוזר. אומר לו, ציצית שכולה תחלת לא תעזור, ופתיל אחד יעזור, אתם רמאים, עוד משהו אחד. בית שיש בו 10 ספרי תורה, עמוס בספרי תורה, אין מלא בספרי תורה. האם בית זה צריך מזוזה? יש צורך שישימו מזוזה? משה ואהרון ענו בפירוש כמובן. ואם אין לאותו בית מזוזה, הבית הזה פסול, לא יצא ידי חובה. ביטל את מצוות מזוזה. אבל יש פה 10 ספרי תורה, עם כל הפרשיות וכל פרשת המזוזה, הכל כתוב בתורה. לא, צריך לעשות את זה שיהיה מזוזה. אתם רמאים ושקרנים. הלך ברעיון הזה של כביכול להוכיח שההלכה של משה ואהרון היא המצאה מהדעת שלהם ולא על פי כל האמת, כל השם, אלא על פי דעתם, הלך ושכנע, לא סתם אנשים מהרחוב, הלך ושכנע 250 נשיאי עדה, אנשים גדולים. כמו עכשיו יבוא אדם, יצא להבדיל נניח נגד הרב עובדיה יוסף, ויביא איתו את כל הרבנים הגדולים של האשכנזים והספרדים, 250. 250 רבנים הכי גדולים בארץ, נגד הרב עובדיה יוסף. כמה שאנחנו אוהבים את הרב עובדיה יוסף, לכל אחד התערער לו קצת הביטחון. 200 כל הרבנים נגד... כך הוא עשה, הוא לקח את האנשים הכי גדולים כנגד משה ואהרון. הכי גדולים בעם ישראל. משה שידוע שמשה רבנו, כמו שדיברנו, שיעור שעבר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא מוריד מעצמו, אומר, אין בעיה, אני לא מתווכח יותר מדי. מה אתם אומרים? אומרים לו, תשמע, אנחנו גם שמענו את מעמד הר סיני, אנחנו גם קדושים. רב לכם, כל העדה קדושים, למה אתם תתנסו על קהל השם? למה אתה ואחיך מתנשאים על קהל השם. למה אתם חושבים שאתם יותר טובים מאיתנו? הם באו בטיעונים שמושכים את הנפש של הציבור. הם באו בטיעונים פסיכולוגיים שכביכול הם דואגים לכל אחד ואחד מהציבור. ואוי לרשע ואוי לשכנו, לקחו את דתן ואבירם משבט ראובן, ואת און בן פלט איתם, שעל און בן פלט נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידה תארסנה ואשתו של קורח. שידוע שזימנו את און בן פלט להתנגח במשה ואהרון, הם ארגנו הפגנה מאוד מאוד גדולה. והם אמרו לו, מחר בבוקר בשעה כך וכך כולנו יוצאים להילחם במשה ואהרון ובתומעה ובשקר. כולם התלהבו והתאגדו ביחד, וממש הלכו בצעדה להתקדם בכיוון הורדת המלכות והכהונה ממשה ואהרון. הגיע און בן פלט לבית שלו, הייתה לו אישה מאוד מאוד חכמה. חוכמת נשים בנתה ביתה. חוכמות נשים בנתה ביתה. מה החוכמה של האישה? לבנות את הבית. איך עשו את זה? עכשיו נסביר. מגיעה האישה, רואה אותו ככה באטרף, האדרנלין זורם לו בתוך הגוף. מה קרה? מה הסיפור? כך וכך נגד משה. היא אמרה, תגיד לי משהו. היא קלטה שיש פה משהו לא קשר, משהו שקרי. יש פה קנאת אהבה וכבוד מצד קורח שמשפיע על אנשים אחרים. היא אמרה, תגיד לי. עכשיו, כשמשה במלוכה ואהרון בכהונה, מה אתה? אני סתם סגן, אני אחד הבכירים, בן אדם בכיר בתפקיד, לא הראש. אמר לו, בסדר. קורח ניצח, קיבלו תפילתו, משה ואהרון ירדו מגדולתם. הפך להיות קורח הראש, מה אתה תהיה? אותו דבר, באותו תפקיד בערך אני אהיה. אמר לו, אז מה הרעיון? מה אתה מנסה לעשות כאן? אם אין לך שום התקדמות, למה אתה כל כך מתאמץ? תעזוב אותך. אם משה בראש ואתה סגן, וקורח בראש ואתה סגן, מה זה משנה לך? הודה בפניה ואמר, נסחפתי אחר הזרם. נסחפתי אחר הזרם. מה אני אעשה עכשיו? הביטחון העצמי שלי והאגו שלי לא נותן לי ללכת ולצאת מזה. להגיד להם, אני לא יכול לבוא איתכם, כי אני כבר נכנסתי לתוך זה. אני עשיתי להם את הפליירים. מה אני יכול לעשות עכשיו? אמרו לו, אין בעיה. חוכמות נשים בנתה ביתה. נתנה לו יין. לא סתם יין, יין טוב, יין ישן נושן. של הצבא. שתה כמה, כן, פטישי. שתה כמה לגימות. נשכב על המיטה באוהל. לא ידע מה ימינו, מה משמאלו. נכנס לעולם השביעי של החלומות. מגיעים כל הקבוצה לאסוף את און בן פלט. בכל זאת, זה האיש פרסום שלהם. יצאה אישה לחוץ לבית, הורידה את כיסוי ראשה והחלה לסרק את שערותיה. עכשיו אתם צריכים להבין, קורח ועדתו אלו אנשים קדושי עליון. ראו אישה בלי כיסוי ראש, ברחו, הסתובבו. הסתובבו, ברחו, לא התקרבו. חיכו שעה, שעתיים, אמרו עוד פעם נצא לכיוון שלו. שוב פעם, התקדמו לכיוון, יצא שוב פעם עם השיער, סרקה את שערות ראשה. התקדמו בלעדיו. הצילה אותו. הצילה אותו. כי אנחנו יודעים, צריכים להבין, האישה, הכוח של האישה הוא כוח עצום. תמיד בחוק של היקום, האישה בנויה, למרות שזה נראה שכביכול המבנה גוף של הגבר יותר חזק. יכול להיות שיש לו אולי שרירים וכל מיני ויטמינים וכל מיני כאלו שהוא נראה יותר חזק, יותר מסיבי. אבל תדעו, בחוק של הטבע, האישה תמיד יותר חזקה מהגבר. תמיד יותר חזקה מהגבר. למה האישה יותר חזקה מהגבר? כמה סיבות. סיבה ראשונה, היא צריכה להכיל את הגבר. להכיל גבר זה לא כל כך פשוט. יושן, אוכל, הולך, עובד, יושן, אוכל, הולך, לא עושה כלום. יוצא, חוזר. ברוך השם. זה גם צריך כוח בשביל זה. הדבר השני, שהאישה, המהות שלה זה גידול הילדים. ולגדל ילדים, מי שיודע לגדל ילדים, גברים בדרך כלל לא מתמחים בתחום הזה, אבל לגדל ילדים זה דבר כל כך מורכב, שאין לתאר אותו במילים. גידול הילדים כולל כל כך הרבה נושאים שאי אפשר להסביר אותם. מה ילבשו, מה יאכלו, מה ישתו, באיזה גן ילכו, מי החברים שלהם, לאן ילכו אחר הצהריים, איך יסתדרו, באיזה שעה ילכו לישון, באמצע הלילה יתעוררו, מה נעשה, איזה סיפור לקרוא להם, איזה תפילה ללמד אותם, באיזה חברה להוליך אותם, באיזה מקומות להכניס אותם. מי עושה את כל זה? האישה. האישה בדרך כלל מחזיקה את כל הכוח הזה. מחזיקה את כל הכוח הזה. על כן האישה, המבנה שלה יותר חזק משל הגבר. ומשום כך שהמבנה שלה יותר חזק משל הגבר, היא גם משפיעה על הגבר יותר מאשר הוא משפיע על עצמו. חוץ מדבר אחד שמשפיע על הגבר יותר, שני דברים שהם דומים, האימא של הגבר משפיעה על הגבר יותר מהאישה שלו, והחברה שלו, החברה, הסביבה שלו, החברים שלו, משפיעים על הגבר יותר מהאישה שלו. וכשהגבר מושפע משני הכוחות האלו, נוצרות סיטואציות שליליות בבית בינו לבין האישה, וכשהסיטואציות האלה נוצרות, אוטומטית הגבר מתנתק מהאישה ולא מקבל את הכוח שלו. ובגלל זה אנחנו רואים מחלות, גירושים, פרנסה קשה, תסבוכים, ילדים שמשתגעים, הולכים בגיל 14 לסמים. למה? כי ההורים שלהם גידלו אותם בצורה לא נכונה. גם יראו לפעמים כתוב בחדשות או בעיתונים, ילד בני טובים, ילד ממשפחה, ילד בני טובים, ילד בן טובים. בן טובים עשה מחר סמים, בן טובים הלך ועשה כל מיני בעיות, בן טובים, מה זה בן טובים? בן טובים זה בן אדם שגר בצפון תל אביב או בהרצליה פיתוח, שההורים שלו עובדים בעבודה שמכניסה עשרות אלפי שקלים כל חודש, יש להם וילה מסודרת, אין לאף אחד תיקים פליליים במשטרה, זה נחשב לפי הגדרת העיתונאים כבן טובים. אני אומר לכם את זה מעיתונאי שסיפר לי, מה זה ההגדרה של בן טובים? אז ואיך באמת ילד ככה יצא? תסתכל בתוך הבית, מה קורה בין האמא לאבא? האבא קצת קר, האמא קצת עצבנית, כל הזמן, לא מתגרשים, אבל מלחמות. מגיל קטן, הילד קולט את המלחמות האלו, מקבל אותם לתוך הגוף שלו, לא מבין, הילד, רואים את הילד בגיל קטן עדיין שמח, צוחק, קופץ ורוקד, לא מבינים מה מתחולל בנפש שלו, לא מבינים שזרענו זרעים שליליים שהתפתחו רק בגיל הבגרות. למה בגיל הבגרות אנחנו רואים הורמונים, רואים ילדים משוגעים? למה זה בגיל הבגרות? כי בגיל הבגרות המוח מתחיל להבין. והמוח מתחיל להבין, הוא קולט את כל הטראומות שהיו לו בעבר, מתחיל לפתח אותם. ואז הילד נכנס לתסבוכים, הילד נכנס לבלבולים, הוא לא מבין מה קורה, איך הוא מסתדר, מי הוא, מה הוא, שאלות. כי לא הייתה לו יציבות מההורים. עכשיו יכול להיות שגם יהיה ילד שיש לו יציבות מההורים וגם יעשה טעויות. יש הרבה סיבות למה הילדים יכולים לצאת לו טוב. בצורה שלילית, לחיות בצורה שלילית, יש המון סיבות. אבל הסיבה העיקרית כמובן צריכים לדעת, זה מהמשפיעים. מי המשפיעים הראשונים? המשפיעים הראשונים זה ההורים. ואם ההורים לא משפיעים בצורה הנכונה, אין מה לעשות, הילדים ייצאו כמו שהם ייצאו. אז האישה מלאה בכוח, מלאה בכוח. ואם הגבר יודע לקבל את הכוח של האישה, באמת תהיה לו ברכה. כי אני אגיד לכם, אם תשימו לב, כל גבר ואישה שנשואים, שהגבר מקבל ברכת בוקר טוב עם חיוך מהאישה, ויוצא לעבודה שלו, תמיד, בכל מקרה, בכל מצב, העבודה שלו תהיה יותר טובה. תמיד בכסף הזה תהיה יותר ברכה, ותמיד העבודה תהיה יותר קלה. כי הברכה של האישה היא משפיעה. כי האנשים דמעתן מצויה, הדמעות שלהם מצויות. מה זאת אומרת דמעתן מצויה? קודם כל, פירוש הפשט שהיא בוכה מכל דבר. בוכה מכל דבר, נפל, נשבר, בוכה, מישהו איחר, בוכה. אבל מה זה דמעתן מצויה? ידוע שדמעה זה, בכוח הרוחני, דמעה היא בנויה מטיפה. בידוע שבעולם הטבע, טיפה מסמלת יצירה. טיפה מסמלת יצירה. דמעה בפן הרוחני מסמלת יצירה. כי כשאני בוכה לקדוש ברוך הוא, בתפילה ובבקשה, אני יוצר לעצמי מציאות חדשה. יש הבדל בין אדם שמתפלל ללא דמעות, לאדם שמתפלל עם דמעות. יש הבדל. כי כשאדם מתפלל עם דמעות, הוא באמת עסוק בתפילה. הוא עסוק כל כך בתפילה ובבקשה ובסבל שלו, עד כדי כך שהדמעות פורצות. כי הדמעות פורצות, אתם צריכים להבין, זה כמו נניח שיש כאן גלאי עשן. יש כאן גלאי עשן, אז אם אני אעשן סיגריה, אז הגלאי עשן לא יפעל. אבל אם אני אבעיר את השולחן ועוד כמה כיסאות, הגלאי עשן יפעל. זאת אומרת שרמת הרגישות של גלאי עשן נמצאת ב-X עשן. אוקיי? אז ככה גם, רמת הרגישות של הנפש של האדם בתפילה נמצאת ב-X מסוים, וכשזה מגיע לדמעות, זאת אומרת שרמת הרגישות שלו עלתה. ואם רמת הרגישות שלו עלתה, זאת אומרת שהוא ממוקד מאוד מאוד בתפילה, והוא מוקד מאוד מאוד בבקשה, הוא מוקד מאוד מאוד בסבל שלו, אז ככה גם מסתמה שמשמיים גם מקשיבים לו באותה מידה. אבל אדם שלא בוכה בתפילה, אני לא מבקש מכל אחד לבכות בתפילה, כן? אבל אדם שלא בוכה בתפילה, אז אין מה לעשות, רמת הרגש שלו, רמת ההתמקדות במציאות שלו, היא ברמה מסוימת קצת נמוכה ממי שכן בוכה בתפילה. אז כן, אישה דמעתה מצויה, זאת אומרת היצירה מצויה אצלה בידיים. אישה יכולה ליצור, אישה יכולה לבנות, אישה יכולה לארגן, אישה יכולה לסדר ולהציל. אבל גם איוולת בידה תעשנה, זאת אומרת האישה יכולה גם בידיים שלה להרוס לא רק את עצמה, אלא גם את הילדים שלה וגם את הבעל שלה וגם את המשפחה שלה. איך איוולת בידה תעשנה? הידיים של האישה הן למעשה מה שגורמות ליצירה. מטפלות בילדים, מבשלות, מכינות, מסעדות, הכל זה עם הידיים. אבל איוולת זה טיפשות. איוולת זה אישה טיפשה. איך מודדים טיפשות? לא על פי הידיים. איך מודדים טיפשות? איך אנחנו יודעים, סייג לחוכמה, שתיקה. כל ימי ישבתי בין החכמים ולא מצאתי כלי שהוא טוב לגוף וטוב לנשמה וטוב לנפש, כמו השתיקה. אבל אתם יכולים לראות אדם שהוא שותק, לראות אדם שהוא שותק, ולא לדעת מה הוא ומי הוא. אבל ברגע שהוא יפתח את הפה, אתם יכולים לזהות אם הוא טיפש או חכם, נכון? זאת אומרת, העיוולות, הטיפשות, עם האנרגיה של הזיהוי שלה מהפה. אישה שמדברת הרבה, אישה דברנית, יכולה ליצור לעצמה הרבה בעיות. מדברת, יש אנשים שמדברות, יש בנות שנועדו לדבר. רוב הבנות ברוך השם מדברות הרבה, בלי עין הרע, תודה לאל, לא חסר להם. 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, 9 נטלו אנשים, ואחד הגברים. נכון? ככה כתוב? תשעה אנשים, או שזה בדיחה, אני לא יודע. אבל זה מציאות, אני לא יודע, זה מציאות. אנשים ברוך השם מדברות, הם מדברות, בלי עין הרע. בן פורת יוסף. אם אישה לא מדברת, תדעו שהיא בדיכאון. אם אישה היא לא מדברת, היא שקטה, תדעו שיש לה סוג של דיכאון. סוג של נפש סגורה. כי הטבע של האישה הטבעי זה לדבר, להוציא ולפרוק. זה הכוח של האישה. אז האיוולת, הטיפשות, מזהים אותה, כי אישה שמדברת עם החברות שלה ומדברת על כל מיני דברים ולשון הרע וכל מיני כאלו, יוכל להוביל את המשפחה שלה למפולת. אז זאת הייתה אשתו של קורח, הייתה אומרת לו, מה, תראה את משה ואהרון, הם ראשים והם מלכים והם כהונה ואתה כלום. ועכשיו לקורח היה את הכל. היה לו את הכוח הרוחני. כוח הרוחני מאוד מאוד גדול, היה מנושא אהרון. היה לו כסף כמו חול. כמו חול. מצא אוצרות גדולים מאוד. בלי סוף. אבל, כמו שכתוב, כמו שלמדנו, קנאה ותאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה מוציאים את האדם מן העולם? למה זה נאמר על קורח? קורח יצא מהעולם, הלך מתחת לאדמה, נפל מתחת לאדמה, נגמר הסיפור שלו, יצא מהעולם. לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. נפל מתחת לאדמה. המציאות שלו נמחקה. קורח היה לו את הכל. איזה שטות, מה ראה איך זה קרה לו? הוא ראה שלשלת שיוצאת ממנו, שקדושים ועליונים, מלאכים ונביאים שיוצאים ממנו, שהם, אמר, ששמואל הרמתי יוצא ממני, שמואל הנביא, יוצא מהשושלת שלי, ושמואל ידוע שהוא שקול כנגד משה ואהרון, שמואל היה שווה כמו משה ואהרון ביחד. אז מה, לא ייתנו לי את התפקיד? ואז החל להמריד את העם. משה רבנו אמר, תשמע, אני כבר לא יכול לעשות שום דבר. וידבר אל קורח ואל קורח, ולומר, בוקר וידע את השם, את אשר לו. בואו, למחר בבוקר, אתם חושבים שאתם צודקים, אני לא יודע כלום. מחר בבוקר אנחנו ניפגש. תעמדו ליד האוהל מועד שם, כל אחד יביא את המחתה שלו, את הקטורת שלו. מחתה זה כמו מחבת מסוימת, שעליה מקריבים את הקטורת. ותשימו בהם אש, קורח ועדתו, ואני ואהרון נעמוד, ומה שהקדוש ברוך הוא יחליט. והיה האיש אשר יבחר השם, הוא יהיה הראש, הוא הקדוש רב לכם בני לוי, הוא יהיה המלך שלכם. אנחנו לא רוצים שום דבר. ומשה מבקש מקורח, אומר לו עוד פעם, אתה מקורב, אתה בן לוי, יש לך את הכל. תעצור את זה עכשיו, בבקשה. תעצור את זה עכשיו. קורח במקום לקחת את המוסר הזה, לא. מה אמר לעצמו? הוא רוצה שאני אעצור את זה עכשיו כי הוא מרגיש שאני צודק. והנה מחר בבוקר שתרד אש מן השמיים והיא תאכל את המחתות שלנו, ויראו לכולם, משה ואהרון, מול כל עיני העם, יראו את הבושה שלהם שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו ולא בם. בגלל זה משה מתחנן בצעד האחרון שלו, ובהזדמנות האחרונה שלו, שאנחנו נעצור את כל התהליך. שמאי זה עשה עוד יותר המרדה, המריד עוד יותר. משה אבא מתחנן ואומר לו, תקשיב, נשמה, בבקשה ממך. יש לך את הכל, תעצור. עוד פעם, זה מה שמשה אומר, כנראה שאנחנו צודקים. קנאה ותאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא היה בטוח שמגיע לו. לפי הטכניות, לפי הטכניות, מגיע לקורח כביכול, לפי הסדר של האחים. מזה הוא מאמין, הוא מאמין שמשה ואהרון שקרנים. הוא האמין, הוא ידע בוודאות שהם שקרנים, כי מגיע לו. מגיע לו. מבחינת, אחר כך, בסוף תשאלי. בסופו של דבר, משה רבנו אומר להם, בבקשה, אני שחררתי. מתקדמים כוח ועדתו, הוא קורא לדתן ואבירם. אומר להם, בבקשה, תעצרו את התהליך הזה. תקשיבו לי. מה, אתה לא מתבייש? גם העלית אותנו ממצרים, סבלנו כל כך הרבה בגללך, אתה רוצה שנעצור את התהליך הזה בדיוק כשמגלים את האמת? הבטחת לנו שתכניס לנו לארץ זבת חלב ודבש, הבטחת לנו הבטחות והכל שקר וחזב, אנחנו נפסיק, לא נפסיק בשום פנים ואופן. אתה רוצה להסתרר עלינו, אתה רוצה לשלוט עלינו? אנחנו נתנקם בך, עכשיו אתה תראה מה יהיה לך מחר. משה רבנו כעס מאוד, כעס מאוד. ובכעס שלו, בדרך כלל אנחנו יודעים שמשה לא עושה שום דבר, הפעם הוא עשה מהלך. באיזה מהלך הוא השתמש? במהלך של התפילה. ואיחר למשה מאוד ויאמר. הוא פנה אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, אל תפן אל מנחתם. לא חמור אחד מהם נסעתי. מה זה לא חמור אחד מהם נסעתי? שלא יגידו שאני לקחתי משהו מבני ישראל. או ביקחתי איזה טובת הנאה מבני ישראל. ולא הראותי את אחד מהם. שלא יגידו שאני פגעתי במישהו מהם. שתדע הקדוש ברוך הוא. וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע שלא לקחת חמור אחד ולא הראות לאף אחד, הוא לא יודע את זה. מה צריך לחדש את זה לקדוש ברוך הוא? שלא. ברור שהקדוש ברוך הוא יודע, אבל זוהי כוחה של התפילה. כוחה של התפילה שאני מבקש, כי יכול להיות שאלה. הרי אני לא מרגיש טוב, או יש לי בעיה בפרנסה, או שחסום לי משהו מסוים, ואני רוצה שזה יסתדר. מה אני צריך להתפעל לקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה עובר עליי? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה אני רוצה? הוא יודע שזה מפריע לי, הוא יודע שזה כואב לי, הוא יודע שזה קשה לי. לא. הכוח של התפילה, הסוד של התפילה, זה להוציא מבחוץ את מה שאתה מרגיש, להוציא מבפנים לבחוץ את מה שאתה מרגיש, והרגשות שלך כשהן יוצאות לביטוי כלפי חוץ, לבקשה לקדוש ברוך הוא, זה כוח אחר מאשר ידיעה. הקדוש ברוך הוא יודע מה יש לך. הקדוש ברוך הוא יודע מה... זה כוח אחר מידיעה. זה כמו שאתם, נניח, יש לכם מפעל. אתם הבוס. ויש לכם עובד מאוד מאוד טוב. ואתם שומעים מדי פעם מהאנשים, מהעובדים, יש להם קצת בעיה כלכלית, לא מסתדרים, סגרו להם את המשכנתא, סגרו להם את המים, סגרו להם את החשמל, סגרו את הכל. אתה שומע ואתה מבין, זה יש לך עובד מצב כלכלי לא טוב, עובד טוב שלך. אתה מודע לזה. אתה מודע להמון דברים. אבל כשהעובד מגיע אליך ומבקש, ומוציא את הפנימיות שלו כלפי חוץ, יש סיכוי גדול של 90%, 80%, אדם נורמלי 90-80%, שתיתן לו, שתעניק לו. נכון? אבל יכול להיות שאתה יודע הרבה דברים על הרבה אנשים, ואתה לא תעשה עם זה שום דבר. אתה לא תשתמש בזה. כי הידיעה אין לה כוח של יצירה. אבל כשאדם משפיע עליך אינפורמציה מהפנימיות שלו, מהכאב שלו, מהדמעה שלו, לדמעה ולכאב יש כוח של יצירה. אז אתה תיתן מעצמך. וזה בדיוק מה שעשה משה רבנו. ביקש מהקדוש ברוך הוא, שלא יקשיב להם. עכשיו רגע, אני יודע בוודאות, הקב"ה דיבר איתי בבוקר באוהל מועד, דיבר איתי בערב, כל דבר, ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה לאמור, ויאמר משה ואל אהרון. מה, אתה לא רגיל לזה שהקב"ה מדבר אל... אתה יודע שזה הקב"ה, זה לא דמיון. לא בחלום מדבר בו, לא בציור, לא בתמונות, פנים אל פנים מדבר בו. זה לא נגיד נביא אחר שחושב, אולי אני מדמיין, אולי אני... משה ראה את הקב"ה בחוש. מה, אתה מתלבט על עצמך אם זה נכון או לא, אתה... אל תשאל, יכול להיות שהם צודקים? לא, לא. אלא שפשוט ידוע מה הכוחה של התפילה, ומשה רבנו אמר לעצמו, תשמע, יכול להיות שגם הם יתפללו, והכוח של התפילה שלהם ישפיע. שהקדוש ברוך הוא רחמן וחנון ורחום. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יקשיב לתפילה גם של הרשעים. בגלל זה משה רבנו יצר מגננה, יצר מגננה חזקה בדמות של תפילה מהלב שלו. שכביכול לפי השכל אין צורך בתפילה כזו. כי מה הקדוש ברוך הוא יקשיב? כן, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, גם גנב במסתרים, קורא לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומע אותו. שומע אותו. גנב במסתרים, במחשכים. הקדוש ברוך הוא שומע אותו. פחד פחדים, לא, אי אפשר להבין את זה. וזה למעשה חלק מההסבר, למה העולם שלנו הוא שלילי. גם הרשעים מתפללים. כל אדם למעשה יש לו סוג של תפילה בתוך הגוף. כל אדם נדחף אותו מקומה השמינית, דחיפה קלה, מקצה החלון. באוויר, האם הוא יישב בשקט או יצעק? הוא יצעק, יצרח, הצילו, הצילו. מה הצילו? מי הציל אותך? אתה באוויר בין השמיים לארץ, עוד 3 שניות אתה הולך להתרסק לאדמה. מי הציל אותך? לכל אדם יש תפילה אוטומטית פנימית. תפילה פנימית אוטומטית שאין שליטה עליה, פשוט תפילה. ככה הגוף בנוי. כוחה של הנשמה. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת. קורח ועדתו התאגדו במקום אחד. וירא השם, וירא כבוד השם אל כל העדה. אוהל מועד, פתאום רואים צורה של הענן יורדת, יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא. יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא. היום איך יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו? אנחנו רואים את התהליכים. קורה לנו ככה, מסתדר לנו פה, נופל לנו שם. מי שיש לו אמונה שלמה, גם בדברים השליליים, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא. מכל דבר קטן שקורה לו, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. מי שאין לו אמונה שלמה, יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא רק בדברים הטובים. מי שאין לו אמונה בכלל, חושב שהדברים הטובים גם הוא יצר בעצמו. אבל מי שיש לו אמונה שלמה, יודע הקדוש ברוך הוא נמצא גם בדברים הקטנים, השליליים. הדברים שנראים לא טוב. כי בסופו של דבר, הכוח של האדם, הכוח של האדם חוזר אליו. בסופו של דבר, אדם עובר טראומה קשה, תסבוכת, בעיה במשפחה, מחלה, מה? עובר. חוזר אליו הכוח. אבל אותו אדם צריך לדעת שגם אם חוזר אליו הכוח, שזה הכוח של הטבע, שהקדוש ברוך הוא טבע בטבע, שאדם יחזור לעצמו מהר, אבל עם כל התהליך שהוא עבר, לא משנה אם זה פיתורים, זה מחלות, לא משנה מה, מתוך המשפחה, בלגן, כל התהליך הזה יצר סוג של טראומה פנימית שנחבט בתוך הגוף של האדם. טראומה שהיא לא ברורה, לפחות אחרי שיוצאים מהבעיה, לא מבינים את הטראומה הזו, לא מעכלים אותה, לא יכולים להכיל אותה, כי לא יודעים בדיוק מה היא, מי, מאיפה היא, מה היא, לא מבינים אותה עדיין. אבל אז שהכל מסתדר והכל חוזר לאיתנו הראשון, פתאום אתה יכול לראות אדם, אני בדיכאון, אני לא יודע למה. תגיד, קרה לך מקרה מסוים? כן, היה לי מקרה, אחותי הייתה חולה, אשתי הייתה חולה, אבא שלי קרה לו כזה לפני כמה שנים, שנה, שנתיים. אבל זה עבר, ברוך השם, הכל בסדר. זה לא קשור לזה. זה כן קשור לזה. ושם הטראומה נוצרה. הטראומה צריכים להבין, זה כמו זרע שנזרע באדמה, יש זמן להתפתח. זה כמו עץ שיש לו כמה שנים להתפתח. וככל שאדם מרגיש יותר שלילי, הטראומה יותר מתחזקת. וככל שהטראומה יותר מתחזקת, התחושות של האדם הופכות להיות יותר ויותר קבועות. הופך להיות יותר פחדן. הוא לא יכול להיות יציב בדעתו. אם הוא מחליט החלטות, ההחלטות נשברות מהר. האדם שמחליט פה זמרים? זה שיר כזה, תן לי כוח. במקום צעריאל זימבר להיות פה? אני לא יודע, לא, נראה לי שהוא יש לו, שאני שומע אותו, נראה לי יש לו כך יותר ממני. ברוך השם. אה, יש לו רמקולים בעצם. כן, ברוך השם. שיהיה בריא בעזרת השם. אז אנחנו רואים שהאדם, הטראומה שלו מחלחלת לתוך הנפש, הוא לא מזהה את זה, לא מזהים את זה. לא מזהים. גם ילד שגדל, גדל, גדל, מכירים אותו ההורים, כמו שהסברנו בהתחלה, מכירים אותו בתור X. יודעים, זה האופי שלו, ילד שקט, טוב. פתאום בגיל 15-16, תוך חודשיים הילד משתנה בקיצוניות. הוא מסתובב פתאום עם ג'קי, בקי, נקי, כל מיני אנשים כאלו מהרחוב שאתה לא יודע מאיפה הם באו. מתחיל להתחבר איתם, פתאום הבגדים שלו הופכים להיות קצת יותר רחבים, ג'ינסים, קרועים, לא קרועים, נעליים מוזרות, צרוכים פתוחים. אתה רואה פתאום קעקועים, עגילים במקומות מוזרים. אתה אומר, רגע, זה הילד שגידלתי? זה הילד שהיה לי בין הידיים? זה לא הילד שאני מכיר. זה לא הילד שאני מכיר, מה קרה כאן? טראומות מהילדות שהתפתחו בזה אתה, בזה הזמן. וזה האדם, למה האדם צריך כוח, כוח התפילה. כוח התפילה היא הכוח היחיד שיכול להטפיל את הטראומה. התפילה מטפילה את הטראומה, מטפילה את השליליות שבלב האדם. וכשאדם מתפלל, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא נטו, באמונה שלמה, ומכאן מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, אני זורק את השכל, זורק את הרצונות, אני עם הקדוש ברוך הוא בכל דרך. מה שיהיה, אני מקבל באהבה. מה שיהיה, אני מקבל בשמחה, כי זה, למעשה, המציאות שמחיה אותי. ההבנה שאין לי שום דבר בעולם. ההבנה שכל יום יכולים לקחת אותי. ההבנה שאין לי שום יכולת לשלוט או לסדר על משהו בחיים שלי. שום דבר, שום דבר. יושבים קורח ועדתו בטוחים בעצמם. הקדוש ברוך הוא יורד בכבוד. בלי הרבה דיבורים, אומר למשה ואהרון, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. מה זה אכלה אותם כרגע? זה ברגע אחד, אכלה אותם, אכלה, זה מלשון כלום. הפוך אותם לכלום. נעלם, מתעדה. לא תהיה להם מציאות, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. ותראו מה משה ואהרון עושים. כל העם נגדם. כל העם נגדם. זה לא כמו המנהיגים שלנו. יש לנו כל מיני מנהיגים לצנים. יהיר לפיד, יהיר לפיד עם איי. יהיר לפיד, כמו, הפך להיות שר האוצר או שר הבריאות, אני לא יודע איזה שר הוא בדיוק, אבל הוא יושב בג'יפ שלו, מעשן את הסיגריות שלו, את החשיש, אני לא יודע מה הוא מעשן בדיוק, מה אמור מעשן, כל מיני דברים. ומטיל גזרות על העם. ממגדל השן הוא יושב, משקיף, מלמעלה למטה ומחייך ומבסוט. הולך לספר, עושה לו תספורת יפה של קוצים כאלו, כמו שנות ה-90. הוא מבסוט עם עצמו, מרגיש טוב מאוד. זה מנהיג זה? זה ליצן בן ליצן. אבל בסך הכל, איך אמרו? יאיר לפיד עושה את רצון אביו שבשמיים. זה לא מנהיג, אבל מה משה ואהרון שכולם משפילים אותם ומבזים אותם, רוצים להפיל אותם מסמכותם? מה הם עושים? ויפלו על פניהם ואומרו אל אלוהי הרוחות, אל אלוהי הרוחות, לכל בשר. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? מה אכפת להם? לא מעצמם. אכפת להם שחס ושלום בני ישראל לא ייפגעו. שבני ישראל לא ייפגעו. זה מנהיג אמיתי. אלו מנהיגים אמיתיים. בגלל איש אחד, כל העדה, תהרוג את כולם. בגלל 3-4 עשירים נותנים מיסים לכל המדינה. 3-4 עשירים שנפלו, שעשו את הפנסיות של כולם, נותנים מיסים לכל המדינה. זה מנהיגים. זה ליצנים ומרדנים. אנשים כאלו, לא יודע בכלל אם הם רואים להיקרא בשם אנשים. גם למילה איש יש לו דרגה, איש יש לו דרגה. לא יודע אם הם יכולים לקרות אנשים, אולי חומר אפשר לקרוא להם. חומר נטו. האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור האלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. וילכו תקראו לדתן ואבירם שיבואו. ותתרחקו מכל האנשים האלו. אני בסדר, אני לא משמיד את כולם, תתרחקו, אבל מהאנשים הרעים תתרחקו. כולם התרחקו והם עמדו 250 דתן ואבירם וקורח ועדתו, כל משפחתו. משה רבנו קם ואומר, תדעו לכם, אם כמות כל האדם תמותון, אם אתם תמותו כמו כל אדם, בצורה רגילה, הכל אני בדיתי מליבי, אני כלום, בדיתי הכל מליבי, אני שקרן. אבל אם בריאה יברא השם, אם בריאה יברא השם, פי האדמה, זה משהו שנברא בין השמשות, זה לפני שהעולם התחיל להתקיין, פי האתון ופי האדמה, זה הבריאה הזו שברא הקדוש ברוך הוא במיוחד לכוח ועדתו. אם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה ובלה את כולכם, ותרדו חיים שאולה, חיים שאולה, זה אומר למקום של הריק. יש מקום שנקרא ריק. מקום הזה של הריק, אתם רוצים לדעת מה זה המקום של הריק? אני אתן לכם דוגמה. מי עשה כאן ניתוח? עם הרדמה מלאה? יופי. עשו לכם את הניתוח? בא הדוקטור, בדרך כלל ממוצא אירופאי, שם לכם מין מסכה כזו על הפנים, חומר הרדמה. הוא שם לכם חומר הרדמה על הפנים. עשיתם צ'אק, ניתוח יש 12 שעות והתעוררתם? לא הרגשתם שום מציאות של זמן, נכון? מי שעשה ניתוח יודע. עברו 12 שעות, אתה מתעורר מהניתוח, ואתה אומר, רגע, עוד לא עשו לי את הניתוח? מה קרה? מה הסתבך? יש כאלה שלא מתעוררים. השם ישמור. לא יהודים, ברוך השם, השם שומע על כולם אצלנו. כן, צריך לדעת שיש לנו הגנה מהקדוש ברוך הוא בענייני רפואה, צריכים לדעת את זה. אבל כשאתה מתעורר, איפה הלכו 12 שעות, 20 שעות, בניתוחי לב מורכבים, גם יותר? איפה הם הלכו? קוראים לזה ריק. מקום כזה שהמציאות של האדם נעלמת בו. זאת אומרת, בן אדם נורמלי, מוכן להמשיך לסבול כאבים, אבל העיקר קצת לחיות. מוכן, עובדה, הולך לרופא לטיפולים, אמרו, אין לך סיכוי. ממשיך לנסות סובל, כואב, כאוב, שורף לו, כואב לו, בוכה לילות וימים, וממשיך לעשות הכל כדי לחיות. הכל הוא עושה כדי לחיות. אפילו עוד רגע אחד, עוד שני רגעים. כי מי שחס ושלום, השם ישמור, מתאבד, מי שחס ושלום, אנשים לא יודעים מה זה להתאבד. אנשים חושבים שברגע שיש רגע של עצבים או של ייאוש והולכים להתאבד, הם לא יודעים מה זה כף הכלא, השם ישמור ויציל. זה באמת צריך לצחים, אין לזה שום תקנה. אין לזה שום תקנה, לא רוצה להסביר מה זה כף הכלא, שלא תיבעלו. זה מקום שאין לאדם מנוחה. זאת אומרת, לקחת את כל הרגש, את כל הרגש שגרם לאדם להתאבד, את כל הרגש השלילי הזה, להכפיל אותו בכל החומרים שיש ביקום, במיליארדים של חומרים שיש ביקום, כמספר האנשים שיש ביקום, להכפיל את הכאב הזה, וצריכים לדעת, גוף יכול להכיל כאב עד רמה מסוימת עד שהוא מת, נשמה יכולה להכיל כאב אינסוף. אינסוף. משום כך, האנשים בגיהנום כל כך מפחידים, שאינסוף לכאב. זאת אומרת, נו, אז יעניש אותי עד שאני אמות. לא, אין שם מוות. אינסוף לכאב. אינסוף, פשוט אינסוף. כמו שאינסוף למספרים, תהי להגיעו למספר כך וכך וכך וכך, ואני אגיד לך כך וכך 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 ואחד. אינסוף למספרים. כמו שאינסוף לאור, אינסוף למספרים, ככה אינסוף גם לכאב. ואדם שמתאבד יהיה לו את הכאב הזה יום יום, שעה שעה, בכל זמן שקיים, ורק יעלה ויגבר. יש כל, יש מי שבאמת יש לו בעיה של סכיזופרניה, שהיא באמת, אני מאמין שמתחשבים בשמיים, הקדוש ברוך הוא רחמן, אבל בעיקרון זה בן אדם שהוא עושה לעצמו משהו, לא משנה מה הסיבה, אם הוא לא שולט בעצמו, אבל לא משנה מה הסיבה, ידע שנגמר הסיפור שלו. בסופו של דבר, הוא ישלם על זה ביוקר. זה העניין הזה. אז הריק הזה, זה חיים שעולה. זה חיים שעולה. אוקיי. משה ואהרון עומדים. בני ישראל מתרחקים. האדמה פוערת את פיה. כוח ועדתו נופלים לתוכה. ברגע אחד, יוצאת אש מהשמיים, שורפת את כל 250 נשיאי העדה, שורפת אותם. כל עם ישראל מתחיל לברוח, לרוץ, לנוס על נפשם. פשוט לנוס על נפשם. כולם היו באלם שזה קרה. עשו להלם טוטלי. אבל זה כתוב. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אתה באת להגיד למשה רבנו שאתה גאוותן ואתה לא ענב ואתה רמאי. תודה. והקדוש ברוך הוא אמר על משה רבנו שהוא האיש ענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. אז לא יכולה להיות מציאות שיהיה מישהו יותר ענב ממשה רבנו. ואתה לקחת לעצמך את התפקיד הזה להיות ענב יותר ממשה רבנו, אז אתה לא יכול להיות מעל פני האדמה. אבל מתחת לפני האדמה אתה כן יכול להיות. הוריד אותו מתחת לאדמה. אבל בנף של קורח, כמו שנקרא בפרשה הבאה, ובני קורח לא מתו. הם כתבו גם י"ג מזמורים בתהילים. מזמור לבני קורח. כל מה שכתוב לבני קורח זה בנף של קורח. שכתבו 13 מזמורים בתהילים. י"ג מזמורים נראה לי. או עשרה י"ג. המצב הזה שאדם יוצא נגד משה רבנו, אדם קדוש, ומשה רבנו מתפעל לפני הקדוש ברוך הוא שלא יפגע באף אדם אחר, ולא יפגע בשום מציאות אחרת, אלא רק במי שצריך באמת, ויקשיב לתפילה האמיתית באמת, וילך לדרך האמת, ויבחר בצדיק האמיתי, זה מראה שמשה רבנו מתרחק מהמחלוקת, וכורח מתקרב למחלוקת. וזה מה שאנחנו צריכים להיזהר. המחלוקת, להרחיק אותה מאיתנו, גם מחלוקת פנימית בינו לבין עצמנו, וגם בינו לבין סביבתנו. צריכים להיזהר מזה, והזהרה מלאה. ובעזרת השם, אני מקווה שמהשיעור הזה אנחנו נתחזק, ונאהב אחד את השני, באמת, ונתחבר לקדוש ברוך הוא יחדיו, כדי לקרב קצת מהאור שצריך להגיע אלינו, קצת. בשורות טובות, ברכה והצלחה. שאלות, יש שאלות קצרות? בבקשה. אוקיי.
אבל המחלוקת, הוא המציא את המחלוקת? כי הוא היה
קנאי
או שהוא באמת האמין במחלוקת?
הוא האמין, הוא חשב שמגיע לו.
לא על מגיע. הוא המציא משהו, אמר אתה חושב ככה על התורה ואני חושב ככה על התורה, נכון?
הוא חשב שאם אם אני אגיד לבן אדם, אני מאוד מאוד צמא, אוקיי? וכדור אחד, אני מאוד מאוד חולה. וכוס מים, כדור אחד, מאוד מאוד יעזור לי. אז הבן אדם הזה ישאל, רגע, ואם אני אביא לך קופסה שלמה של כדורים, זה לא יעזור לך? אני אגיד לו, לא, זה יהרוג אותי. אם כדור אחד יעזור לך, אז קופסה של כדורים לא תעזור לך, ככה הוא חשב. אז אם יש ספרי תורה בבית, מה, אתה צריך מזוזה?
הוא לא חשב את הפורטה, הוא כאילו רצה...
להראות שהם ממציאים מעצמם.
כן.
כן.
בגלל
שהקנאה והתאווה והכבוד גרמו לו להבין, להבין שככה צריך להיות. עוד משהו, שנייה, כמה הודעות. קודם כל אנחנו עושים שינוי במערכת, כמו שאתם יודעים. אחרי 5 שנים אנחנו עושים כל מיני שינויים. יש, ברוך השם, יש מזכירה, ויש את יאיר, שהוא בעזרת השם, אם השם ירצה, הוא האחראי, הוא המנהל של העמותה. והוא מסדר את כל העניינים. ויש את נילי המזכירה, מי שמכיר, מי שיודע. אז אנחנו עושים קצת סדר, וגם יכול להיות שבעזרת השם עוד שבועיים אנחנו נעשה כאן הילולה לסבא שלי, בעזרת השם בלי נדר, יכול להיות. מה? שנה עברה, שנה חלפה. חטא בתמוז, כן. אולי נעשה לו פה הילולה בעזרת השם, אם יהיה את המצב רוח. בעזרת השם, זה גם נכון. ובעיקרון, יש קצת שינויים עם הקבלות קהל, אז אפשר להתקשר לברר איך זה עובד מעכשיו, בסדר? היום יונתן בן עוזיאל, נכון? זה לא תאריך שהוא כתוב בתורה או משהו. וככה קבעו, ככה קבעו אנשים. זה לא באמת התאריך שלו, אבל מי שבעזר שמזכות הצדיק, רבי יונתן בן עוזיאל, שכל הרווקות וכל הרווקים יזכו לזיווג הגאול משורש נשמתם בשנה הזאת, ויזכו להקים בית נאמן בישראל השנה הזאת, מתוך בריאות, איתנה וברכה, הצלחה, ישועה, אמונה בהשם, קדושה, קיום המצוות על הצד הטוב ביותר. וכן יהי רצון ונאמר אמן. בבקשה, אסתר. אין מוקדם ומאוחר בתורה. לא הבנתי למסר של הפרשות לפי המאורעות, של החגים. קודם כל, פעם היו קוראים את כל התורה פעם בשלוש שנים, ויש תקופות שהיו קוראים אותה פעם בשבע שנים, ולא כמו היום אצלנו כל שנה. זה דבר ראשון. הזמנים של התורה לא קשורים באמת למאורעות. אין לזה סיבה, כי ככה זה יותר נוח. עכשיו עשו חכמים, תקנו חכמים, שיקראו את זה במשך כל השנה, את כל הפרשיות, כדי שיספיקו לעכל את המידע וללמוד את התורה. אבל לא קשור לחגים. אבל בכל חג, לא משנה מתי הוא יוצא, אנחנו קוראים את הפרשה שמתאימה לחג, לא בגלל שהזמן מתאים או לא מתאים. בשורות טובות. חלק מהיהדות, רבנו סעדיה גאון אומר שגלגול נשמות זה המצאה של הגויים וזה עבודה זרה ואסור להאמין בזה. אנחנו מאמינים בזה, רוב הרבנים מאמינים בזה. כלומר, יש רב שלא מאמין בזה, וזה רב מאוד מאוד גדול. רבנו סעדיה גאון, זה לא, זה רב פוסק, זה מתקופת הגאונים. הוא אומר שזה לא קיים, זה לקחנו את זה, שזה המצאה של הערבים. האריז"ל חולק עליו, וכמעט כל המקובלים חולקים עליו, ויש דבר כזה שנקרא גלגולים, וגם יש לזה הוכחות. אבל כשאדם מתגלגל, מתגלגל את החלק קטן מהנשמה שלו. רוב הנשמה נשארת בשמיים. נניח עכשיו, האדם חטא ביד. נניח עכשיו, לא, דוגמה. האדם יש לו כאבים ביד. הוא צריך לעשות ניתוח. מכניסים את כל כולו לחדר ניתוח, אבל מנתחים רק את היד, נכון? אז ככה, האדם עולה לשמיים, כאילו, יופי, רק חלק מהנשמה שלו, נכון שכולו בשמיים, אבל רק חלק מהנשמה יורדת לה, רק החלק שצריך תיקון, כן. מה? אני מדבר איתך, כן, יעל. אם האדם לא מתקן ולא מתקן ולא מתקן ולא מתקן. אבל אם האדם לא מתקן, אז הוא לא ממשיך. הוא לא ממשיך להתגלגל, הוא הולך לגיהנום. גלגול זה מתנה. כשאדם מתגלגל זה מתנה בשבילו. כשמורידים אדם בחזרה לארץ, הרי זה מתנה בשבילו. כי יש לו הזדמנות לתקן. ויש לו הזדמנות לתקן, כי בשמיים אין אפשרות לתקן. בשמיים, כמו שסיפרנו, הגאון מווילנה, לפני שהוא נפטר, לקח את הטלית קטן שלו והתחיל לפקוט עליה. אמר לה, מצווה שבחמישה שקלים אני קונה, בשמיים לא יהיה לי אפשרות לעשות אותה. אין, מה שיש לי המצוות זה משהו שאין לנצח. אבל מי שיורד לגלגול יכול לתקן, יכול לאסוף עוד מצוות. כי אין מלווינו לאדם אלא מצוות ומעשים טובות. טובים, לא פנינים ולא זהב ולא יהלומים ולא כסף. האדם בדרך כלל יורד לתקן מה שהוא לא תיקן, אם הוא לא תיקן, עד שלוש פעמים. אחרי שלוש פעמים כבר לא נותנים להזדמנות. ככה, יש כמה דעות בזה, אני לא מבין בזה כל כך.
אתה אומר, חסר ספר תורה, ומזוזות אין בבית, זה לא כאילו, אם אין מזוזות בבית ויש עשר ספר תורה, זה לא מפרק.
זה מה שקורח לא הבין.
לא, זה פסול, לא הבנתי מה הכוונה של
ה... עכשיו נניח, יש לך בית.
בית.
ואין בו מזוזה. אסור לך לישון בבית הזה. אלא אם כן תפקיר אותו, יש כל מיני רעיונות שאפשר לעשות כדי לישון. אבל לא משנה, אין בו מזוזה, אתה לא יכול לישון בו. אבל אם נניח אחרי יבוא לך בית כנסת של השטיבלך שלנו, אתם ניסיים, יוצאו 15 ספרי תורה, ישימו לך אותם בחדר מסביב למיטה. אתה יכול לישון בו? לא. הבנת?